Boker Tov. השיעור מוקדש לעילוי נשמתו של שמואל דוד בן יחזקאל שרגא ברכפלד, זיכרונו לברכה. כשניתנה תורה לישראל, היא לא ניתנה בוואקום תרבותי, משפטי, אלא ניתנה בעולם שהיו בו עמים שהחזיקו כבר בתרבות עתיקה של מאות רבות של שנים לפני כן, ולעמים האלה היו מערכות משפט מסודרות, חוקים, וגם לבני ישראל שקיבלו את התורה הייתה מסורת בת מאות שנים כבר של קיום חוקים ומנהגים שלא זהים לגמרי למה שכתוב בתורה, והתורה ניתנה על רקע תרבותי ומשפטי כזה, ולכן דיברה תורה כלשון בני אדם, לא רק בלשון במובן הטכני שבני אדם מדברים בה, אלא גם במושגים של בני אדם, במושגים החוקיים המשפטיים שבני אדם החזיקו בהם. ומי הם בני האדם שעליהם התכוונו חז"ל באומרם דיברה תורה כלשון בני אדם? הווה אומר, אותם בני אדם שקיבלו את התורה. בלשון שלהם, במושגים שלהם, ניתנה התורה. ובכן, מסתבר שהתורה מכירה את את הרקע המשפטי שקיים בעולם לפני נתינתה. ולכן, מסתבר שישנם חוקים כאלה שהתורה פוסלת אותם באופן מוחלט, ולכן היא נותנת אולי חוקים הפוכים. חלק, לפי הרמב״ם במורה הנבוכים, חלק גדול ממצוות התורה קשורות בחוקי העמים עובדי עבודה זרה, רק ההפך. לעובדי עבודה זרה, אומר הרמב״ם, היה מנהג פולחני לאכול בשר וחלב, לאכול גדי וחלב עמו. באה התורה ואומרת, לא תאכל גדי בחלב עמו. לעמים היו קורבנות אדם, באה התורה ואוסרת קורבנות אדם, וכן הלאה וכן הלאה. עבד שמרד ברבו, היו מסמנים אותו באמצעות חור באוזן, ובאמצעות מום שהיו מטילים באוזנו. באה התורה ואומרת, לא, עבד שרוצה להיות עבד עולם, כי הוא אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא לחופשי, והגישו אדוניו אל הדלת ולמזוזה, ורוצים את אוזנו, וכן הלאה. אז אלה חוקים שהתורה נותנת, והם הפך חוקי העמים הקדמונים, אבל יש חוקים לעמים הקדמונים, ואולי גם לבני ישראל עצמם, שהתורה לא פוסלת אותם, או לא פוסלת אותם באופן מוחלט. מה היא עושה? היא מאמצת אותם בצורה מבוקרת, תוך עריכת שינויים בהתאם לכוונתה ביחס לעם ישראל. ואז אנחנו נמצא חוקים דומים בתורה לחוקים שקיימים בעולם לפני מתן תורה. אני מדבר על תרבויות של מאות שנים. והתורה עושה בהם שינויים קטנים וגדולים ונותנת פנים חדשות לחוק. ולא מן הנמנע שישנם חוקים כאלה שהם בסדר גמור. אני מדבר על חוקי העמים. והתורה מאמצת חוק שהיה קיים בתרבות האנושית לפני מתן תורה, והוא מופיע כצורתו גם בתורה שלנו. בני אדם מאנשי שלומנו לא אוהבים את הרעיון הזה. הם היו רוצים לחשוב שהתורה ניתנה כחידוש גמור שאין לו שום זיקה ושום מגע עם המציאות המשפטית והתרבותית שקדמה למתן תורה. וחבל. בעיניי השוואת חוקי התורה לחוקי העמים הקדמונים זה מקצוע בתורה ממש. ואני אביא איור לטענה שלי מגמרא במסכת ברכות, ממרא של רבי יוחנן בדף נ"ח עמוד א'. לעולם משתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל ולראות בכבודם של המלכים, מלכי ישראל. מוסיף רבי יוחנן ואומר, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי גויים. מה לנו ולמלכי הגויים? שאם יזכה, יבחין בין מלכי ישראל למלכי הגויים. לכן כדאי לרוץ לראות גם את מלכי הגויים, כדי לראות את ההבדל בין מלכי ישראל, כשיש הבדל כזה. לצערנו לא תמיד היה הבדל. אז אני מנסח את זה ככה. לעולם ירוץ אדם לראות מה היו חוקי הגויים. שאם יזכה, יבחין בין חוקי התורה שלנו לבין חוקי הגויים. וזה מקצוע בתורה. כי ההשוואה לחוקים הקדמונים מלמדת על גדולתה של תורתנו, על יתרונה הגדול על חוקי העמים, וזה מקצוע שמעטים, לא מעטים כל כך, אבל עסקו בו. ואלה שעסקו מצאו באמת דברים נפלאים. במה אנחנו עוסקים בשיעור הזה? באיזה מצווה? ייבום. אתם יודעים, באתם לשמוע על ייבום. למצוות ייבום אין מקבילה עד כמה שידנו מגעת בשום מערכת של חוקים קדמונים של המזרח הקרוב. לא מצאו ייבום, לא אצל האקדים ולא אצל החיטים ולא אצל המצרים, בשום עם לא מצאו ייבום. זה לא אומר שלא היה, אבל לא מצאו חוק על ייבום. אין למה להשוות. יש דיון במערכות החוקים האלה על נישואי אלמנה לקרוב משפחתה. אבל זה לא עיקרו של היבום. עיקרו של היבום זה שאלמנה נישאת לקרוב משפחתה רק לשם מטרה אחת. להקים שם למת, שמת ללא בנים. ורק במקרה כזה היא מצווה שתנסה לאחי בעלה, לגיס שלה. אין לזה מקבילה בשום מערכת חוקים מוכרת לנו. יש מנהג כזה בהודו, אבל בחוקים הקדמונים אין למה להשוות. אבל זכינו שיש למה להשוות. יש לנו בתורה עצמה, בפרשת וישב, בפרק למד ח', סיפור שלם על ייבום. בתקופת האבות, לפני מאות שנים לפני מתן תורה. כלומר, אבותינו נהגו במצוות ייבום, ואולי זה לא רק הם, אלא גם השכנים שלהם, הכנענים, שישבו אז בארץ, נהגו בייבום. פה לא צריך שפות עתיקות שנשכח זכרם לפענח כתבים, לוחות עתיקים ממסופוטמיה. אין צורך בחוקרים. כל ילד יהודי בן 5 שיודע לקרוא עברית, יודע על סיפור הייבום של יהודה ותמר. וכמובן שמוטלת חובה להשוות מה היה מנהג הייבום, חוק הייבום הקדום, שנהגו באבותינו, והתורה מעידה עליו בפרוטרוט. ומה עם מצוות הייבום שבספר דברים, פרק כ"ה? ולראות האם זה אותו דבר, האם התורה אימצה פה את הייבום הקדום, או שינתה אותו, ואם היא שינתה אותו, מה היו השינויים, ומה מגמתם, ומה התורה רוצה לומר לכל זה. אז לפני שנים רבות נתנו פה בימי העיון שיעור על פרשת יהודה ותמר. וגם כתבתי עיון על כך בסדרה השנייה. ובשנה שעברה לימדתי את מצוות איבום. אבל את ההשוואה הזאת לא עשיתי עדיין. הנה הגיע הזמן בשנת ה-30 לקטוף פירות משיעורים קודמים. את ההשוואה בין סיפור האיבום של יהודה ותמר לבין מצוות האיבום שבתורה. אז ראשית כל נקרא מהר את הסיפור כדי שהוא יזכר לנו בפרק למד ח' בספר בראשית. אני אקרא מהר כי כולנו מכירים את הסיפור ורק כדי להזכיר נשכחות. ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו וית עד איש אדולמי ושמו חירה וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויבוא אליה ותער ותלד בן ויקרא את שמו ער ותער עוד ותלד בן ותקרא את שמו עונן ותוסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שאלה והיה בכזיב בלידתה אותו ויקח יהודה אישה לער בחורו ושמה תמר ויהי ער בחור יהודה רע בעיני אדוני וימיתהו אדוני ויאמר אדוני לעונן בוא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיך מצוות איבום וידע עונן כי לא יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחט ארצה את זרעו לבלתי נתון זרע לאחיו וירא בעיני אדוני אשר עשה וימת גם אותו ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גמו כאחיו וכאן מגלה לך כתוב שהוא לא מתכונן להשיא אותה לשלה זה רק הוא מרמה אותה למה הוא חושש פן ימות גמו כאחיו כי תמר היא אישה קטלנית או אישה מוחזקת שבעליה מתים בזה אחר זה אז הוא לא רוצה לעשות ניסויים שלה הוא לא יודע את מה שהתורה סיפרה לנו שער היה רע בעיני השם ושעונן גם הוא חטא ומת בחטאו בזה שהוא לא ייבם בעצם את תמר הוא לא יודע את זה אז הוא חושב שתמר היא קטלנית ותלך תמר ותשב בית אביה וירבו הימים ותמות בתשוע אשת יהודה וינחם וזה חשוב מאוד הפרט הזה וינחם יהודה ויעל על גוזזי צונו הוא וחירה ראהו האדולמי תמנתה ויוגת לתמר למור הנה חמי חולה תמנתה לגוז צונו ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותחס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ויראה יהודה ויחשביה לזונה, כי חיסתה פניה. וית אליה אל הדרך, ויאמר, הבה נא אבוא אלייך, כי לא ידע כי חלתו היא. ותאמר, מה תיתן כי תבוא אליי? ויאמר, אנוכי אשלח גדי עזי מן הצון. ותאמר, אם תיתן ערבון עד שולחך. ויאמר, מה ערבון אשר אתן לך? ותאמר חותמך ופתיליך ומתך אשר בידיך. ויתן לה ויבוא אליה ותער לו. ותקום ותלך ותסר, בגדי, ותסר, ותסר צעיפה מעליה ותלבש חזרה בגדי אלמנותה. וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו האדולמי לקח את הערבון מיד האישה ולא מצאה. וישאל את אנשי המקומה למור, איה הקדשה היא ועיניים על הדרך. ויאמרו לא הייתה בזה קדשה וישוב אל יהודה ויאמר לא מצטיה וגם אנשי המקום אמרו לא הייתה בזה קדשה ויאמר יהודה תיקח לה פן נהיה לבוז הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצטה ויהי כמשלוש חודשים ויוגד ליהודה למור זנתה תמר קלתך וגם הנה הרע לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה למור, לאיש אשר אלה לו אנוכי הרע. ותאמר, הקרנה, למי החותמת והפתילים והמתה האלה? ויקר יהודה ויאמר, צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשלה בני. ולא יסף עוד לדעתה. ויהי בעת לידתה, והנה תאומים בביתנה, ויהי ולידתה, והייתן יד, ותיקח המילדת ותקשור על ידו שני, למור זה יצא ראשונה, ויהי כמשיב ידו, והנה יצא אחיו, ותאמר, מה פרצת עליך פארץ? ויקרא שמו פארץ. ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני, ויקרא שמו זרח. זה הסיפור. הבסיס לכל הסיפור הזה זה מצוות ייבום. תוציאו מפה את מצוות ייבום, אין סיפור. כל הסיפור הוא על מצוות ייבום. זה גם הנושא העמוק של הסיפור, אבל על זה, לא, על זה צריך לעמוד בשיעור בפני עצמו. עכשיו מצוות ייבום. אתם יכולים לפתוח בדברים קפה, ואתם יכולים להשתמש בדף שלפניכם. אז בדף שלפניכם מופיעה מצוות ייבום כשהיא כתובה על פי מבנה. המחצית הראשונה מציגה את מצוות הייבום. כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, ולא יימחה שמו מישראל. מה הכוונה שהבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת? משפט בן ימינו, הבן יחשב לבנו של המת. שם פה במשמעות צאצא. מניין אני לוקח ששם זה בן? אז תראו את ההפטרה שקוראים האשכנזים בתענית ציבור, בישעיהו נ"ו, כה אמר השם לסריסים וכו' וכו', שאין להם ילדים, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, שם עולם מתן לו אשר לא יקרת. אז שם זה בנים ובנות. זה מה שנותן לאדם שם בעולם. הסריסים יקבלו את היד והשם לא בבנים ובבנות, אלא באיזה משהו שהשם יציב להם ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ומבנות. אבל באופן נורמלי, שמו של אדם זה הבנים והבנות שהוא מביא לעולם. האם זה ברור? אז הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, כלומר יחשב לבנו של האח המת. ולא ימחה שמו מישראל. זה החלק הראשון של המצווה. עכשיו בא הציר המרכזי שלה, מתעוררת בעיה. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השרה אל הזקנים ואמרה, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי. מה עושים? הוא לא רוצה. מה עושים? וקרו לו זקני עירו ודיברו אליו, ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה. וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. אז הפתרון לציר המרכזי, לבעיה שמתעוררת בציר המרכזי, שהוא לא רוצה ליבם, הפתרון הוא החליצה, וזה המחצית השנייה של המצווה, ושתי המחציות שוות זו לזו במספר המילים, כמעט לגמרי, וזה המצווה. עכשיו, זה המבנה של המצווה, של פרשת ייבום, ויש במילה מנחה. מישהו זוכר מהשנה שעברה? השורש יבום, יוד בית מם, מופיע בפרשה הקצרה הזאת, כמה? 7 פעמים כמובן. אבל הוא לא מופיע כמעט בשום מקום אחר בתנ"ך. רק פה. ואנחנו לא יודעים מה פשר השורש הזה, אין לו מקבילות בשפות שמיות אחרות. אנחנו לא יודעים מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. אבל אנחנו יודעים שזה מופיע גם בפרשת יהודה ותמר. איפה? פעם אחת, איפה זה מופיע? בהוראה שיהודה נותן לעונן בוא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיך. זהו. ובמגילת רות, נעמי אומרת לחלותיה, הנה שווה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שוב יחר יבימתך. אין יותר בתנ"ך. בכל התנ"ך אין יותר יבם. עכשיו, מה שיש בסיפור יהודה ותמר לא עוזר לנו. למה לא עוזר לנו להבין מה, משמעות העניין? למה לא עוזר לנו? כי זה באותו הקשר שזה מופיע במצווה. אז מה, הועלנו? אנחנו רוצים להבין מה כתוב במצווה. מה זה ליבן? אבל מה שנעמי אומרת לרות, הנה שווה יבימתך, שוב יחר יבימתך, זה כן עוזר לנו. כי פה זה לא בא בהקשר של מצוות ייבום. מה המשמעות של מה שאומרת נעמי לרות? גיסתך, מה שאנחנו קוראים בהשפעת הארמית, גיסתך, הנה שווה גיסתך, שוב יחר גיסתך. אז מה זה יבם ומה זה יבמה? גיס וגיסה. ומהו הייבום? מישהו אז צעק בשיעור ולא קלטתי, התגייסות. הגיס והגיסה מתגייסים, יוצרים מערכת זוגית, מערכת משפחתית, שהגיס והגיסה הם הבסיס שלה. זה מאוד מאוד חשוב, אתם לא יודעים כמה. ושבע פעמים התורה חוזרת על השורש הזה, יבום. כלומר, הייבום הוא מצווה שגיס וגיסה הם היחידים שיכולים לקיים אותה. עד כאן זה הכל ברור, יופי. עכשיו אנחנו רוצים לעמוד, לפני שאנחנו נדון על ההבדלים בין הסיפור לבין המצווה, על הבסיס המשותף. המון משותף בולט בין הזה, ואת זה אנחנו נקרא בזריזות מתוך דף המקורות. זה, מאיפה המקור הזה? ממאמר שכתבתי ולא התפרסם עדיין. א', בשני המקומות מדובר באחים היושבים יחדיו, בבית אביהם, ואחד מהם מת לאחר נישואיו, ובן אין לו. מי הבן, מי הזה שמת אחר נישואיו ללא בן? ער. בשני המקומות נאסרת האלמנה להינשא החוצה לאיש זר. הציטוטים הם מתוך החוק שבספר דברים. איך אנחנו יודעים שתמר אסורה להינשא לזר? הוא אומר לה, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה. וכשמתברר לו שתמר זינתה, לפי מה שהוא חושב, אז הוא אומר, הוציאוה ותשרף. כלומר, זה איסור. הלאה, ג', בשניהם מוטל על האח דווקא לבוא אל אשת אחיו המת. בסיפור, האח הזה הוא אונן, ולאחר מות אונן זהו שאלה. אמנם לבסוף נעשה הדבר על ידי יהודה, אך ברור שדרך המלך הניכרת בסיפור הייתה שהדבר יעשה על ידי האח דווקא. דלת. יהודה מצווה על אונן בנו בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, וזהו המקום היחיד במקרא, מחוץ למצוות ייבום שבספר דברים, שהפועל ליבם מופיע בו. כבר אמרנו את זה. אין יותר הפועל ליבם. היי, מטרת הייבום מפורשת בהמשך דברי יהודה לאונן, והקם זרע לאחיך. מטרה זו חוזרת במצוות הייבום פעם אחר פעם, סימנתי את החזרה שלה, ואף במילים דומות, כגון בפסוק ז', להקים לאחיו שם, וכבר אמרנו שלהקים לאחיו שם זה בן, וזה מה שאומר יהודה, והקם זרע לאחיך. ו', תוצאת הייבום בניסוח המצווה היא, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, והיא ידועה ומוכרת בסיפור כמבואר בפסוק ט', וידע אונן כי לא לא יהיה זרע, אלא למי? לאחיו המת. אז הוא לא רוצה. הוא לא רוצה להוליד בן שהוא לא יהיה בנו. זין, אף שבסיפור אין מדובר בחוק ייבום כתוב כשם שעתיד יהיה להיות לעם ישראל בהינתן לו התורה, הרי שמוסד הייבום כפי שהוא מותר בסיפור אינו מנהג בעלמה. אלא הוא מחייב וחמור מבחינה דתית ומשפטית. מה הראיות לזה? שאונן שלא רוצה ליבם את אשת אחיו, מת. השם ממית אותו על כך. ושתמר, שפורעת את חוקי האיסור שלה כיבמה, עומדת להיות מוצאת להורג. אז התייחסו לה מייבום בכובד ראש גדול מאוד. אז אם אנחנו מסכמים את שבעת סעיפי ההשוואה, הנסיבות ליבום זהות בשני המקומות, זה הכוכביות האלה, כן? א', זה סעיף א', החובה המוטלת בנסיבות אלה דומה, המטרה של מעשה היבום גם היא אותה מטרה. ממש. הקשר הוא רב אנפין. אי אפשר להתכחש לכך. אז אפשר היה לומר, מה? אני חוזר להקדמה לשיעור, שהתורה מאמצת פה בשתי ידיים, מה? חוק קדום שהיה קיים בישראל, מאות שנים לפני מתן תורה, התורה מאמצת אותו ומביאה אותו לבני ישראל ואומרת, זהו, כך נהגו אבותיכם, גם אני רוצה, אומרת התורה, שתמשיכו לנהוג במצוות ייבום. ואכן כך כותב הרמב״ם, בטעמה של מצוות ייבום, במורה נבוכים, מצוטט פה למטה בצד ימין, אשר לטעם הייבום, כתוב שהיה מנהג קדום לפני מתן תורה. איפה זה כתוב? בספר בראשית. שהתורה השאירה אותו בעינו. אז הרמב״ם באמת אומר, הנה זה דוגמה לחוק קדום, שהתורה מאמצת אותו והשאירה אותו. ושבעת הסעיפים שכתבנו מחזקים את דברי הרמב״ם. אבל המשך השיעור יהיה לחלוק על הרמב״ם. גם הרמב״ן פחות או יותר אומר את זה בצד שמאל, אבל נקרא אותו יותר מאוחר. גם הרמב״ן מסכים פחות או יותר לכך, שחוק היבום קדם למתן תורה, והתורה, אמנם הוא כבר מצביע על איזה שינוי, אבל באופן כללי הוא אומר, זה התורה מאמצת חוק קדום. עכשיו, אנחנו שואלים שאלה יותר קשה. מה ההבדלים בין סיפור היבום של יהודה ותמר לבין מצוות היבום בספר דברים? הדברים הדומים בולטים על פני השטח. הדברים הלא דומים או השונים מסתתרים וצריך למצוא אותם. ואת זה אנחנו נעשה עכשיו ונהפוך את הדף לעמוד 2. ההבדל הראשון והחשוב מכולם אולי זה אפשרות החליצה. וכתוב בדף שנושא זה ידון בעל פה בשיעור, אין לי ברירה. אני מוכרח לקיים את מה שכתוב בדף. אז נדון, איפה כתוב שאין חליצה? זה כתוב פעמיים, אבל זה לא כתוב במפורש, אלא משתמע בוודאות מכך. נתחיל מיהודה, למרות שזה מאוחר יותר. יהודה מרמת את תמר ואומר לה, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה בני. אבל התורה אומרת, הוא לא מתכוון באמת לזה. הוא לא ייתן לה את שלה, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו. שואל רמב"ן, מה הוא מתבייש להגיד לה? אני לא רוצה אותך כחלתי, אולי בגלל שכבר שני בעלים שלך מתו ואני לא יודע למה, אולי מסיבות אחרות, אז תחלצי. תחלצי את נעלו של עונן, ותוכלי להתחתן ותהיה פטורה. סליחה. תחלצי את נעלו של שאלה, ואת משוחררת. הרי הוא גוזר עליה אלמנות ללא מוצא. זה נורא, מי שהטלפון שלו מצלצל, אני מתבקש להשתיק אותו. אז למה הוא לא אומר לה, שואל הרמב"ן, למה הוא לא אומר לה את האמת? כלומר, ופותר אותה לביתה. האמת היא שאי אפשר לפתור אלמנה כזאת לביתה בלי חליצה. כך כתוב בתורה, בספר דברים. אז למה הוא לא יכול? אז שיגיד לה, תחלצי את נעלו של שאלה. אולי כשהוא יגדל, כשיגדל. אבל הוא, אין לו סיבה להשאיר אותה אלמנה בבית אביה כל חייה. אין לו סיבה לעשות ככה, זה אכזרי. והתשובה היא, אין חליצה, אין אפשרות לחליצה. עכשיו נביא הוכחה מוקדמת יותר. עונן לא רוצה לייבם את תמר. אז הוא מתחכם. גם יהודה מתחכם. אבל עונן, הוא יודע שלא, לא יהיה הזהרה. ולכן הוא לא רוצה, אז הוא יכול, יש לו מנוס מהמצווה, ויגיד, לא חפצתי לקחתן, מה זה משנה, למה? ואז הוא יחלוץ, כלומר היא תחלוץ את נעלו. אין את זה. הוא לוקח את תמר, כאילו הוא מייבם אותה, אבל למעשה לא מייבם אותה. אז אין אפשרות של חליצה, כי לו הייתה אפשרות של חליצה, אז גם עונן היה נחלץ על ידי תמר. אבל אין. שתי ראיות מהסיפור שאין חליצה. בסיפור אין חליצה. אז הנה קיימנו את מה שכתוב שהנושא ידון בעל פה בשיעור. עכשיו, הבדל שני. גם ההבדל הזה צריך דייקנות. ברור מהסיפור שהיוון האולטימטיבי זה אח. זה ברור גם מעונן וגם משלה. אבל אותו דבר ברור מהסיפור שבלית ברירה האיבום יכול לעשות גם על ידי האבא. כי אחרת תמר לא הייתה מרוויחה שום דבר ממה שהיא עשתה. ברור שתמר הבינה שאם יש לה הזדמנות ללכוד את יהודה ברשתה, אז האיבום יעשה על ידי יהודה. וזאת הסיבה שיהודה פותר אותה כשמתברר את האמת. כי אם היא אסורה על יהודה, אז מה, אז הדין שהוא אמר, הוציאוה ותשרף, לא בטל. אבל הדין בטל, ברגע שהתברר לו שזה קלתו, האלמנה של שני בעלים שמתו ללא בנים, אז הוא אומר, טוב, היא צדקה ממני. המעשה שלה צודק. היא בעצם כפתה עליי לייבם אותה. המילה לייבם, אני שם אותו במרכאות. למה אני שם אותו במרכאות? כי הם לא גיסים. אבל ייבום יכול גם לא להיות עם גיסים. ולכן תמר תכננה את המהלך הזה, והמהלך הזה באמת הצליח. פירוש הדבר שיכול להיות ייבום במרכאות גם על ידי קרובים נוספים. ואת זה באמת כותב הרמב"ן בפירוש, בקטע שמופיע פה. והיו החכמים הקדמונים קודם התורה, יודעים כי יש תועלת גדולה בייבום האח, והוא הראוי להיות קודם בו. ואחריו הקרוב במשפחה, כי כל שירו הקרוב אליו ממשפחתו שהוא יורש נחלה, יגיע ממנו תועלת. והיו נוהגים לישא אשת המת האח, הוא הקודם, או האב, או הקרוב מן המשפחה. ולא ידענו אם היה מנהג קדמון לפני יהודה, לא משנה. וכאשר באתה התורה ואסרה קצת הקרובים באיסורי עריות, רצה הקדוש ברוך הוא להתיר איסור אשת אח מפני הייבום, ולא רצה שידחה מפניו איסור אשת אחי האב ואשת הבן וזולתם, כי באח הוא הורגל הדבר ותולת קרובה לא בהם, כמו שהזכרתי. נסתפק בזה. כלומר, התורה צמצמה את הייבום רק למי? לגיס והגיסה. ולכן השורש יבום הוא מילה מנחה. רק יבם ויבמה, גיס וגיסה, הם שמצווים על הייבום. כל שאר הקרובים בדרגה קרובה הם עריות. ואיסור העריות לא בטל מהם, כמו שהוא בטל מהגיסה. מהגיס והגיסה, שגם הם אסורים באיסור העריות. והייבום דוחה או מבטל את איסור העריות. אבל רק גיס וגיסה. אז התורה צמצמה, זה הבדל שני, שהוא ניכר בסיפור, כן? עכשיו, אני ממשיך. דינה של שומרת יבם, שומרת יבם זאת האישה הזקוקה לייבום, היא נקראת בלשון ההלכה שומרת יבם. דינה של שומרת היוון ביחס לאיש זר. אז המצווה בצד ימין, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה, ויבמה. מה כתוב בסיפור בעניין הזה? והיא כמשלוש, בצד שמאל, והיא כמשלוש חודשים ויוגד ליהודה למור זנתה תמר קלתך, וגם הנה הרע לזנונים, ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרף. עכשיו אנחנו צריכים לברר מה מעמד האיסור בתורה. איזה איסור זה לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר? יש דרגות באיסורים. מה דרגת האיסור הזה? לאו. טוב? זה ודאי. איזה לאו? איפה אנחנו צריכים לחפש אותו אם הוא... למה הוא שייך לכאורה? עריות. תפתחו את פרשת העריות בויקרא פרק י"ט ופרק לא י"ט, אחרי מות ובקדושים חוזרת פרשת עריות, לא תמצאו את האיסור הזה. יש פה מעשה, ברור, כן, כל איסורי עריות יש פה מעשה, אבל הוא לא כלול באיסורי עריות. איסורי עריות הם חמורים ביותר, יש בהם לא רק לב אלא לב עם קרת, ובחלק מהם לא רק קרת אלא גם מיטה. האיסור הזה לא כלול בהם. באיסורי עריות מי שנולד מזיווג של עריות הוא ממזר. פה לא קרת, לא מיטה ולא ממזרות, שום דבר. זה לב, כמו כל הלבים. כלומר, האיסור הוא, קשה לקרוא לזה איסור קל, אבל הוא איסור לב רגיל, אין בו חומרה יתרה. לעומת זאת, בסיפור, האיסור הזה נחשב לאיסור עריות, והמעבר עליו זה זנות. זנות פירושו ניאוף. כלומר, היבמה, שומרת היבם, נחשבת לאשת איש. אשת איש של מי? לא, המת כבר מת. של היבם. יהיה מי שיהיה. ואם היא הפרה את האיסור לשכב עם איש זר, אז היא חייבת מיטה, הוציאו ותשרף. מיטה, לא, טוב, קראת אולי, אני לא יודע אם הם, אבל מיטה, ממש, מיטה בידי אדם. זה הבדל דרמטי, דרמטי ממש. אז כבר שלושה הבדלים, כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. איך לא ראינו את זה? וההבדל הרביעי הוא קצת מסופק, אבל לפי דעתי הוא נכון. ההבדל הרביעי הוא מה קורה עם היבם והיבמה לאחר שהם מימשו את מטרת היבום. כלומר, היבמה התעברה ויש במאיה ולד שיהיה על שם האח המת. מה קורה איתם? מה צריך לקרות? זה מעניין. הרי יסוד הקשר הוא קשר לא רצוי בין גיס וגיסה, הוא בעצם איסור עריות. אז מה קורה עם הקשר הזה אחרי שהאיבום השיג את מטרתו? זאת שאלה? הגמרא שואלת את זה. היו כנראה דעות אפילו בחז"ל שהקשר הזה אחרי האיבום צריך להיפסק. די, המטרה הושגה. עכשיו שיעזבו אחד את השני וילכו איש לדרכו. זה לא ההלכה, ההלכה נמצאת פה בצד ימין בכתב יד. שימו לב למצווה, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. דורשת הגמרא במסכת יבמות דף כף, כיוון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר. דהיינו אחרי היבום, מה? הם ממשיכים לחיות כזוג נשוי עד 120. אבל כמו שאמרתי, לא, כנראה אפילו אצל חז"ל לא כולם הסכימו לדבר הזה. והנה, יש הערה קטנה בסוף סיפור יהודה ותמר, ולא יוסף עוד לדעתה. זוכרים את הפסוק הזה? הוא מסתתר, ולא יוסף עוד לדעתה. פשוטו, ולא הוסיף עוד. כלומר, הוא לא הוסיף עוד לבוא עליה, כלומר, הם נפרדו. כלומר, הביאה היחידה של יהודה לתמר הייתה איפה? בפתח עיניים. אחר כך הוא לא ידע אותה יותר. למה? מתי הוא מגלה את העניין? כשהיא כבר בהיריון? שלושה חודשים, כמשלוש חודשים. אז ולא יוסף עוד לדעתה, פשוטו, לא הוסיף עוד. כך רש"י בפירושו הראשון. עכשיו כותב על כך רבי דוד סגל, בעל תז על השולחן ערוך, אחד מגדולי הפוסקים. הוא כתב ספר על פירוש רש"י על התורה בשם דברי דוד. ולא יסף יש אומרים לא הוסיף, זה דברי רש"י. נראה טעמו של יש אומרים זה, כי לא הותרה לו אלא בשביל מצוות ייבום. כמו שזכרנו, לא הותר אלא עד שהייתה מעוברת, ויקוים זרע למת. וזהו משמעות הלשון של יהודה שאמר לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. משמע שאין לך היתר, אלא מצד הקמת זרע לאחיו ותו לא. לכאורה איך הוא לומד את זה? בתורה גם כתוב דבר כזה, ויבמה יבוא עליה ויבמה. והיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת. מה הוא מדייק? מה חסר פה? בדיוק, מה שכתוב בתורה, הוא לקחה לו לאישה, זה חסר פה. הוא לא אומר לו, בוא אל אשת אחיך, וקח אותה לאישה, והקם זרע לאחיך. את זה הוא לא אומר. קח לך לאישה, חסר פה. ואף אל גב, לגבי יבמה, קיימה לן בגמרא, במסכת יבמות, כיוון שהיא בימה, הרי כאשתו לכל דבר, מכל מקום, קודם מתן תורה, שהיה איבום מצד המנהג, לא היה כן. אלא מה היה? ייבום עד להשגת מטרתו, הושגה המטרה, הם נפרדים. ועל פי זה התיישב הכתוב תפי יותר במה שאמר, וידע אונן כי לא יהיה הזרע. איך הוא יודע שלא לא יהיה הזרע? כי הוא יודע שמטרת היבום זה שהבחור אשר תלד יקום על שם אחיו. אז הוא אומר, אז הוא לא יהיה הבן שלי, מה אני... אז השאלה הנשאלת, בסדר, הבן האחד יהיה על שם האח, אבל אחר כך יבלדו עוד בנים, והם יהיו שלך. אז למה אתה מסרב שהיה יודע שאחר שתתעבר ותלד, תהיה אסורה לו? על כן היה צר לו ושיחט את זרעו שלא תתעבר. זה גאוני. הוא אומר, לא יהיה זרע, וזרע אחר כבר לא יהיה. כי ברגע שהיא תלד, הם אסורים חזרה, הם אסורים זה בזו. זה ההבדל הרביעי. כל הבדלים האלה נסתרים. הם לא גלויים לעין. צריך לחפור בסיפור כדי לגלות אותם. גילינו. אלה ארבעה אבות הנזיקים שבגללם הסיפור של יהודה ותמר הופך להיות טרגדיה. הרי אם אנחנו מתבוננים בסיפור הזה, זה סיפור טרגי. מה? זה אחד, זה אולי הדבר הפחות חמור. תראו איך, פשוט בגלל ארבעת הדברים האלה, הסיפור הוא סיפור נורא. סיפור שמצוות האיבום הופכת את המשפחה הזאת למשפחה טרגית. כולם משלמים מחירים כבדים. הסיפור מתחיל במות ער. אנחנו לא יודעים למה הוא היה רע בעיני השם, זה לא קשור לאיבום. מת הבן הבכור. טוב, אז יש ייבום. יהודה אומר לבן השני לייבם את תמר. הוא לא רוצה, אבל אין לו מנוס. הוא נאלץ, כי אין מנוס ממצוות ייבום. אז הוא לוקח אותה ועושה מניפולציה. משחית את זרעו כדי שהיא לא תתעבר. אז הוא לא מייבם בעצם. הוא נראה כמייבם, אבל מה קורה בחדרי חדרים אף אחד לא יודע, אז הוא בעצם לא מייבם. ולכן מת בן שני, בלי שיהודה יודע את הסיבה לזה. אז היבום מביא מוות נוסף במשפחה. עכשיו יהודה כבר חרד לגורל שאלה בנו, אז הוא מרמה את תמר. מרמה את תמר, הוא יכול לפתור אותה, אומר הרמב"ן, שיפתור אותה בחליצה. אין חליצה. לכן הוא נאלץ מה לעשות? מה? לרמות אותו ולהגיד לשבי אלמנה עד יגדל שלה, אבל הוא לא מתכונן לתת אותה לשלה. עכשיו תחשבו, יהודה נאלץ לשקר, לא מעשה ראוי. סליחה? לא, אני אמרתי כבר, לא היה חליצה בה. יהודה נאלץ, הוא לא נאלץ לשקר, אבל הוא משקר אותה. ותחשבו על הסבל שלו, זה לא, אבל סבל שלה. היא רואה שגדל שלה, והיא מבינה שרימו אותה פה. תחשבו על איזה סבל עובר עליה, היא לא רואה עתיד. שערותיה ילבינו, והיא תישאר אלמנה. מה? אין לו... איפה נולדו? עוד לא הגענו לזה. חכה, עד שנגיע הנשמה יוצאת. היא הייתה אלמנה? עוד לא! אנחנו קוראים עכשיו את הסיפור. ובכן, הסבל של תמר, הסבל של עונן, עונן, המניפולציה שהוא עשה גרמה למותו, אז עוד מוות במשפחה. תמר, משקרים אותה, היא יודעת שמשקרים אותה כשעובר הזמן, ואין לה מנוס. בסוף, היא מחליטה לעשות מעשה נועז ביותר, והיא מרמה את מי שרימה אותה, ולוחדת את יהודה. יהודה מתבזה כשהוא בא אל זונה, איך אני יודע שהוא מתבזה? הוא אומר, פן יהיה לבוז. אז גם זה, זה הסבל הכי גדול בסיפור. אז רגע, מה אמרנו? כן, אמרנו, גם המניפולציה של תמר נובעת מזה שבסיפור אפשר לייבם לא רק על ידי אח, אלא גם על ידי האבא. אז זה גם גרם את ה, בעצם לתרגיל שתמר עשתה ליהודה. עכשיו, אחרי זה, מתברר ליהודה, אומרים לו, זנתה תמר כלתך וגם היא נערה לזנונים. אז הוא אומר, הוציאו אבתי שרף. היא מוצאת, היא כבר מוצאת לשריפה. תחשבו על, על, על הסבל הנורא, על האימה שיש לתמר. היא הולכת להיות מוצאת להורג, היא והעוגרים שבתוכה. שוב, זה לא קיים במצוות איבום. רק פה, בסיפור. ואז היא ניצלת ברגע האחרון, ברוך השם. אבל יהודה לא ניצל מביזיון. כשהוא אומר צדקה ממני, זה דבר גדול, אבל הוא מתבזה. למה? כי כולם שואלים, מה פרוש צדקה? זה ממחתה? האבא? איך הגענו לזה? אז הוא אומר, התחפשה לזונה, ואני אומר, כל הפרשה הזאת מופצת ברבים, כל העיתונים חוגגים. כולם סובלים בסיפור הזה. ואם אתה אומר, טוב, אבל יש לזה happy end, לא! מה הסוף? הכתוב דואג שלא נצא מהסיפור הזה באווירה טובה, ולא יסף עוד לדעתה. כלומר, יש לה ילדים, זה יפה מאוד, אבל היא נשארת בעצם אלמנה. היא לא נישאת. וגם יהודה לא זכה בה. זה לא סיפור רומנטי. כמה שהוא רחוק מלהיות רומנטי, הוא רואה. בימינו, הרבה זייפו את הסיפור וניסו לשוות לו אופי רומנטי. פשוט זייפו אותו. זה סיפור קשה מאוד, טרגי מאוד. כולם, כל אחד מהמשתתפים פה בסיפור, מונתה לו מנת סבל. קטנה או גדולה, ויש כאלה שכמה מנות סבל. תמר היא הכי מסכנה בסיפור הזה, אבל גם יהודה סובל. ועונן מת. ושלה, לא דיברנו עליו, אבל גם הוא לא רווה נחת ממה שקורה בסיפור הזה. והכל בגלל מה? הכל בגלל מצוות ייבום בעצם. אבל איזה, מה במצוות הייבום גורם לכל הסבל הזה? ארבעת אבות הנזיקין האלה שאמרנו, שאין אפשרות חליצה, שאפשר לעשות ייבום גם על ידי האבא. מה אמרנו הדבר השלישי? שהיבמה חייבת מיטה אם היא משכבה עם איש זר, והדבר הרביעי, שאחרי שהייבום השיג את מטרתו, כופים על היבם והיבמה להיפרד זה מזו. זה מה שגביל את כל הסבל בסיפור. כל הורדת סעיף כזה הייתה פותרת חלק מהסבל. ולו היינו מורידים את כל ארבעת הדברים, אז הסיפור לא היה סיפור של סבל. עכשיו, אנחנו שואלים, אז מה עשתה התורה בעצם? בואו נשאל, מה עשתה התורה? התורה השאירה את מצוות איבום, כמובן, כי המצווה היא מצווה חשובה ביותר. לא רק שהיא השאירה את מצוות האיבום הקדומה, כמו שכותב הרמב״ם, אבל אני לא, למה אני לא מסכים בדברי הרמב״ם? תחזרו לעמוד אחת ותגידו לי, מה בדברי הרמב״ם בשום פנים אין להסכים? השאירה אותו בעינו, ממש לא, ממש לא. אבל את העיקרון של היבום, התורה מאמצת, בשתי ידיים. ולא רק שהיא מאמצת, אלא היא נותנת ליבום משמעות לאומית. תשימו לב, יהודה אומר לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. בזה עושים חסד עם המת. המת מת ללא בנים, ויהודה אומר, תקים לאחיך שיהיה לו שם בעולם. זה פותר את המצוקה האישית של אדם שמת בלא בנים. אבל התורה מנסחת את זה, טוב, מכיוון שהתורה ניתנת לעם, ופה הסיפור מתייחס לאיזה שבט, לאיזה משפחה, והיה הבכור אשר תלד, תחזרו לדף למצוות ייבום, ותראו איך התורה חוזרת על זה שלוש פעמים. יקום על שם אחיו המת, סוף פסוק ו', ולא יימחה שמו מישראל. וכשהוא לא רוצה לייבם, אז היבמה אומרת לזקנים, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל. ובסוף ונקרא שמו בישראל, בית חלוץ הנעל. כלומר, זה שאדם מת ללא בנים ולא השאיר אחריו שם וזכר, זה פגיעה לא רק אישית, זה פגיעה בעם ישראל. נחרט שמו מישראל. המצווה בניסוח שלה בתורה היא הרבה יותר חשובה מאשר לפתור בעיה אישית. כמעט הייתי אומר, נפתרת פה בעיה לאומית, שלא יימחה שמו מישראל. אז התורה מאמצת את חוק הייבום ונותנת לו אפילו נופך נוסף. מצד שני, את ארבעת אבות הנזיקים שמצאנו בסיפור, התורה ביטלה, נתנה ייבום אחר. אם נחזור על ארבעת אבות הנזיקים, אז דבר ראשון, החידוש הכי גדול בפרשה, יש חליצה, יש מנוס מהייבום, הוא לא מצווה שאין ממנה מנוס. זה לא מלכודת, אפשר לצאת. אם זה לא רצוי לו או לא רצוי לה, אפשר לצאת מהייבום. וזה מאוד עדין, בסך הכל באופן נורמלי, רצוי ששניהם ירצו. אבל לא תמיד זה כך. על זה דיברנו בשנה שעברה. שנית, התורה צמצמה את היבום רק ליוון ויבימתו, או במילים של ימינו, גיס וגיסתו. רק הם יכולים. כי הם המתאימים למצווה הזאת. ברגע שאנחנו מרחיבים אותה לקרובים מהדור קודם או מהדור הבא, זה מזעזע את מבנה המשפחה, זה לא טוב, זה לא טוב. רק גיס וגיסתו ראויים ויכולים לייבם. דבר שלישי שהתורה אומרת, דינה של יבמה לפני הייבום, שומרת יבם, הוא לאו. אבל לא איסור עריות, היא לא אשת איש. והדבר הרביעי, והוא אולי חשוב מאוד, יבמה יבוא עליה ולקחה לא לאישה, כיוון שיבמה, כיוון שלקחה, נעשית כאשתו לכל דבר. התורה לא מוכנה לא לאכזריות שיש בדבר הזה, שמפרידים את היבם והיבמה אחרי שהם השיגו את המטרה, וגם לא מוכנה באופן עקרוני כנראה, לקיום של יחסי מין לטווח קצר. יחסי מין לטווח קצר הם בדרך כלל מעשה זנות, אונס, פיתוי, והם עבירה. אבל אפילו אם מטרתם מצווה, לא ייתכן שיהיו יחסי מין שלא במסגרת הקמת משפחה. זאת כנראה השקפה העקרונית של התורה. ולכן היא אומרת, אין ייבום שאחריו נפרדים. מה שהופך את קיום היחסים בין היבם והיבמה למה? מה? כמעט, מעשה קשה, מעשה קשה. טוב, יש לי איזו אנלוגיה פה לימינו, אבל אני לא אומר אותה. ולכן התורה אומרת, אין בדבר כזה, מקיימים יחסי מין עד שנולד ילד ואז נפרדים. אין דבר כזה. יחסי מין הם תמיד חלק מבניין של משפחה. ולכן הוא לקחה לו לאישה, נעשית כאשתו לכל דבר. עכשיו אנחנו שואלים, האם יש מכנה משותף לארבעת אבות הנזיקין האלה? זה קצת מסובך השיעור הזה, אבל אני מקווה שאתם בשעה קשה זו עוקבים עדיין. אין לנו עוד הרבה זמן. האם יש מחנה משותף? המחנה המשותף הבולט שכבר אמרנו אותו בעצם, זה שכל הדברים האלה גרמו נזק בסיפור, והתורה קוראת את סיפור יהודה ותמר ואומרת, יש מקום למוסד היבום, הוא מאוד חשוב, אבל צריך לתקן אותו. והסיפור הופך להיות לתקדים היסטורי משפטי לחוק שהתורה משנה אותו. אז זה כבר מכנה משותף חשוב, אבל האם יש איזשהו מכנה משותף עקרוני בין ארבעת אבות הנזיקין? כן, אני מסכים איתך 100%, מכיוון שלא כולם שמעו, אני אחזור על דברייך בניסוח שלי, אבל אני מסכים 100% עם מה שאמרת. המטרה של היבום היא מטרה קדושה. חשובה מאוד. והתורה, לא התורה, המציאות של היבום לפני התורה, מתמקדת במטרה באופן מוחלט ומוכנה להקריב לשם המטרה הזאת, להקריב את כל מה שמסביב. היבום, חוק היבום הקדום, הוא זעוף פנים. מה הוא? מילה פונקציונלי רחמנית מדי. הוא טוטלי. היבום הקדום הוא טוטלי. הוא חותר אל מטרתו בלי לחשוב על המחירים. ולכן אין ממנו מנוס. החובה מוטלת על האישה, על האלמנה ועל אחי הבעל. אין מנוס מזה. חייבים להעמיד צאצא לאח שמת, ואין אפשרות לברוח מהמצווה הזאת. ואם אין אח, ייבם האבא. למרות שזה מזעזע את מבנה המשפחה באופן רב דורי, ייבם האבא. המטרה חייבת להתקיים. אם לא על ידי האח, שהוא הכי מתאים, אז קרוב אחר יעשה את היבום. ואב הנזיקין השלישי, המטרה היא כל כך חשובה, שאם האישה הפרה את חובתה לחכות ליבם, כאילו ניאפה, כאילו היה פה ניאוף, היא חייבת מיטה. זה אולי הדבר הכי מזעזע. וכמו שיש בל תגרה ביחס ליבום, כדי להשיג את מטרתו, יש גם בל תוסיף. היבום השיג את מטרתו, זהו, כל אחד הולך לדרכו. כדי שיהיה ברור, היבום נועד למטרתו, לא פחות ולא יותר. היבום מוסד טוטלי, כך הוא משקף בסיפור של יהודה ותמר. באה התורה והכניסה בו, ביבום, רחמים, מאור פנים, השאירה את העיקרון, השאירה את המצווה, אבל ריקחה אותה ואפשרה בראש וראשונה לאנשים שלא מסוגלים לקיים את המצווה, אפשרה להם לברוח. זה, אגב, זה דבר חסר תקדים. שיש מצווה, ואדם אומר, אני לא יכול לקיים את המצווה, לא חפצתי לקחתה. לא מכריחים. הערת פנים יש בתורה. והערת הפנים הזאת אולי באה לידי ביטוי הכי עדין, בזה שאחרי שהם קיימו את המצווה, הם הופכים להיות, או אחרי שהוא בא עליה, הם הופכים להיות זוג נשוי לכל דבר ועניין. לא אומרים להם להיפרד. כמה אנושיות, כמה הבנה פסיכולוגית, כמה מאור פנים הכניסה התורה למוסד היבום הקדום, זעוף הפנים, בלא לפגוע בעיקר, במצווה להקים שם לאדם מישראל שמת ללא בנים, ולא ימחה שמו מישראל. ועל זה אמר ספר משלי, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ראו כמה הענף הזה שבתורה, להשוות את חוקי התורה לחוקים הקדמונים, כמה הוא יכול לגלות על כוונותיה של התורה ועל מאור הפנים שבה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.